טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד פרק ל"ו בנצח ישראל. הגענו לעמוד קס"ב, ועכשיו דברי ריש לקיש לרבי יוחנן. וכן אמר רבי יוחנן, אותו דבר, יתה ולאחמיניה. גם הוא אמר, גם הוא מן האמוראים שאמרו שחבלי משיח יהיו כאלה קשים, שעדיף, כן, כמובן, יתה. צריך לשים לב שכל אחד מן האמוראים אמר יתה, שיבוא. זה לא שאנחנו מתבלבלים, שחס ושלום אנחנו מוותרים. לא, יתה, יתה. כלומר, צריך לשים לב שכל אחד מן האמוראים מתחיל בזה. יתה, שיבוא, העיקר שיבוא. אבל אני שרואה, הרי חכם רואה את הנולד, שרואה מה יהיה, מה יהיו הזכויות שנוכל להינצל מחבלי משיח. אז אותו דבר, גם ריש לקיש פנה לרבי יוחנן ואמר לו, למה? ממה אתה חושש? אמר לי ריש לקיש, מה היא טעמה? למה הרב אומר שהוא לא רוצה לראות? ואז הוא הביא לו פסוק מן הנביא עמוס, באהבה אמינא. אילי, אם תאמר, אני חוזר פשוט על הגמרא, כדי שנבין מה שהמהר"ל מסביר. כדאי שנסתכל עוד פעם ונראה את הגמרא. הגמרא בעמוד הקודם, בעמודה ימנית, בסוף העמודה הימנית, כן? כ-10 שורות מן הסוף בצד ימין. לכן אמר רבי יוחנן, יתה ולאחמיניה. אמר לי ריש לקיש, מה היא טעמה? אילי מה משום דכתיב, אם זה בגלל מה שכתוב בפסוק בעמוס פרק, כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ושמח ידו על הקיר, ונשכו נחש. כלומר, אני מבין שהתקיים אז הפסוק הזה בעמוס. מה הפסוק הזה בא להגיד? עד שאתה בורח מצרה אחת, כבר מגיעה הצרה הבאה. ברחת מן הארי. עד שאתה בורח ממנו, בדרך אתה פוגש את הדוב. ברחת מן הדוב, נתקלת בנחש. אז אולי, ככה אומר ריש לקיש לרבי יוחנן, אני משער שזאת הסיבה שרבי יוחנן ראה בעיני רוחו שבחבלי משיח, לא כתוב רק חבלו, אלא חבלי, בלשון רבים. זאת אומרת, צרה רודפת צרה. גומרים עם הצפון, מגיעים לדרום. גומרים עם הדרום, אומרים לו, זה במזרח. אז זה מזרח. הרמטכ"ל אומר, טוב, אז להכין מזרח, אומרים, לא, זה עכשיו בצפון. גומר צפון, אומר דרום. טוב, בקיצור, לא גומרים. אז אם כן, אומר, אני מבין שזה מה שאתה רואה. כן? בואו נחזור עכשיו למהר"ל. וכאמר ריש לקיש לרבי יוחנן, מה איתה, מה אמרת, למה, מה הסיבה שאמרת שיבוא ולא הראינו? אילי מה משום דכתיב וכו'. פירוש, בוודאי. מה שכתוב בנביא עמוס, כאשר ינוס האיש מפני הארי, הוא פגעו דוב. כן? ככה כתוב, הוא פגעו הדוב. ושמח ידו לקיר, ונשכו נחש. הכתוב בלומר שלא יהיה באותו זמן, השקט ומנוחה. לא יהיה. לא יהיה. שלא יהיה באותו זמן, השקט ומנוחה, כלומר, לא יהיה שלווה. כן? כלל. וזהו חבלי המשיח. למה? כי כל שינוי אין שם מנוחה כלל. זה ממשיך את הסברו של המהר"ל, שחבלי משיח זה מפאת השינוי. מעבר תקופות בעולם. זה מעבר מתקופה אחת לתקופה אחרת, חדשה. והמעבר הוא קשה. כל זמן מעבר הוא קשה.
מאיזה בחינה?
הוא קשה בגלל שאתה עוזב דבר קיים, ועוד לא קנית את הדבר החדש. צריך להתרגל לזה. מעבר זה קשה.
אבל מה, כלכלית, מלחמות?
אתה שואל מאיזו בחינה? הכל. לכן יש, צרה רודפת צרה. כי עד שאתה מטפל בדבר אחד, זה מסתובב בדבר אחר. זה בדיוק מה שאומר הנביא עמוס. אומר הנביא עמוס, תדעו לכם, אתם תתעסקו בארי, גמרתם בדוב, גמרתם בנחש, וחוזר חלילה, כי זה גם מעגלי. זה כמו המלחמות שלנו. כל מלחמה, אני מבטיח לך שזאת המלחמה האחרונה. שמענו. כן, זה טוב, של השיר, כולם מתלהבים. ראיתי באמת, מי זה מתלהבים? זאת, אני מבטיח, זה, כי הוא אמר שהוא מבטיח, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. כל מלחמה האחרונה מכינה את המלחמה הבאה. רמטכ"ל טוב זה שבאמצע המלחמה הוא כבר מתכנן את המלחמה הבאה. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. אין שקט ואין מנוחה, כי צריכים לעבור משינוי לשינוי. כל שינוי מכין את השינוי הבא. אין. עד שלא קונים בשלמותה את המדרגה החדשה, אתה בתהליך של שינוי. מתי נגמר השינוי? כשקנית את המדרגה החדשה בשלמותה. זאת אומרת בקיצור, שמלך המשיח יושב על כיסו. כל עוד לא ישב מלך המשיח על כיסו אחרי שהוא גמר את המלחמות, אז לא. זה לא. זה מה שכתוב על שלמה המלך. שלמה המלך, דוד עשה בשבילו את כל המלחמות. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לדוד לבנות את בית המקדש. למה? זה לא כתוב בספר שמואל. כן, הוא לא נתן צדקה, דוד המלך לא נתן צדקה. אני נותן צדקה והוא לא נותן צדקה, אז זה נראה... אתה נותן צדקה והוא לא נתן צדקה. בקיצור, הסיבה העמוקה שהשם לא נתן לדוד המלך לבנות את בית המקדש, כי בית המקדש זה נקרא בית מנוחה. והתפקיד של דוד זה היה לגמור את הכשרת המציאות לקלוט את המקדש. אם דוד היה בונה את בית המקדש, זה אומר שזהו, נגמר. אי אפשר. דוד המלך לא קיבל את התפקיד הזה בעולם. דוד המלך קיבל את התפקיד בעולם להכשיר את המציאות, לקליטת המקדש. אבל בשביל זה הוא היה צריך לעשות כל חייו מלחמות. אני לא יודע איך הוא לא התעייף. לא יודע. והוא לא ויתר, והוא ידע. עד שבסוף, במלחמה האחרונה, הוא מאוד הסתכן. וכעסו עליו. מה פתאום אתה יוצא למלחמה? מה אתה לא מבין אם היית נפגע? מה היה קורה לנו? היינו נשארים בלי דוד המלך. מה, 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 מה? זה התפקיד שלי. לא, רצו. הוא לא הסכים. הוא הסתכן. כתוב שהאח של גוליאת הבין שזה דוד, ואז הוא החליט לנקום את גוליאת. והצילו אותו. נכון מאוד. זה ברגע האחרון הצילו אותו. בצורה שהגמרא מתארת שזה פילי פלאים, איך הצילו אותו. זאת אומרת, אין מנוחה. בזמן דוד אין מנוחה. זה לא הזמן של המנוחה. הזמן של המנוחה זה שלמה. כתוב שכל ישראל יושבים, שמחים, אוכלים, שותים, אבל זה לא נשאר הרבה זמן, כי זה עוד לא סוף הזמן. אבל מכל מקום צריך להבין שחבלי משיח זה הגדרה מאוד מדויקת. לכן מי שיחפש בזמן חבלי משיח מנוחה, אינו אלא טועה. בשביל זה אומרים לנו את זה. זאת אומרת, אל תחפש מנוחה. תחפש לעבוד, לעזור, לתרום לאומה. כשמשדרים בציבור שמחפשים מנוחה, מיד צצה צרה חדשה. זה אוטומטית. כן, אנחנו עייפים, עייפים, אנחנו כבר לא רוצים מלחמות, די, אנחנו רוצים לנוער בשקט. אתם רוצים לנוער בשקט? טוב, נעזור לכם. צו 8. זה אוטומטית. זה, זה, זה צריך להתכונן. אם אומרים שזהו, אפשר להירגע, כדאי להוציא את המדים. זה, ככה זה עובד. אין. זה התקופה, זו הגדרתה, זה מה שהנביא עמוס ראה. כי כל שינוי אין שם מנוחה כלל. כל עוד לא מגיע הזמן לחפש מנוחה, זה כמו אחד שבאמצע ריצה מחפש מנוחה. אתם יודעים שכלל גדול, אם אתה מטפס הר, אסור לנוח. צריך הלאה. כי אם אתה מפסיק באמצע, אחר כך זה מאוד קשה. אין. אסור, אסור לעצור. זה, אם עוצרים, מתגלגלים. זה ידוע. כן. דוד הכין את עצמו לבנות בית המקדש. הקדוש ברוך הוא נתגלה לנביא נתן, אמר לו, תשמע, כן, דוד, אתה מכיר את דוד, כן, הוא הולך לבנות את בית המקדש, לך תגיד לו שהוא לא יבנה, אני לא מסכים. אמר, טוב, בסדר, אני אהיה מחר בבוקר. אז אמר לו, לא, מחר בבוקר זה מאוחר. כי איך שאני מכיר את דוד, הוא קם בעלות השחר, עד נצח חמה כבר הכל בעבודה. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתממע. הוא בין הזמן שאתה תגיע, שאני אומר לך, הזמן שאתה תגיע אליו, כבר אתה תראה שהיסודות מוכנים. אתם מבינים מה הייתה הזריזות של דוד? אז הקדוש ברוך הוא אמר לנביא, עכשיו אתה הולך להודיע לו. כלומר, דוד היה כן מוכן. מצד הנכונות ומצד המוכנות, הוא היה נכון ומוכן. אלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל זה לא התפקיד שלך. הבן שלך זה כמוך. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אתה, עבודה שלך, זה לעשות מלחמה. אתה צריך לסדר את העניינים. יש פה המון רשעים בעולם. כן, כבר אז היו המון רשעים בעולם. ואם משאירים את כל הרשעים האלה בעולם, אורו של עולם לא יוכל להאיר. הם עושים הרבה חושך. אי אפשר לבנות בית המקדש כשיש כל כך הרבה חושך בעולם. כל כך הרבה רשעים שרוצים לפוצץ את הכל כל רגע. הם יפוצצו גם את בית המקדש. מה אתה חושב? ישלחו כמה מתאבדים כדי לפוצץ את בית המקדש. קודם כל צריך לטפל בכל המשוגעים האלה. אחרת זה לא שייך. לכן כל דבר בעיתו ובזמנו. עכשיו זה לא זמן למנוחה. זה זמן עכשיו לעשייה. זה זמן עכשיו למלחמה. מלחמה פיזית, מלחמה מטאפיזית. זה לא משנה. זה הזמן של השינוי. צריך להכשיר את העולם ואת המציאות לקלוט את אורו של המשיח. צריך לעבוד בשביל זה. זה לא בא לבד. אשרינו, מה טוב חלקנו, שזה הדוח שלנו שזכה לקבל את התפקיד הזה. זה יותר טוב מאשר להיות עסוקים בכל מיני דברים אחרים. דוד לא חיכה למות, לא בטח שלא. מה זה דוד חיכה למות? מה זה חיכה למות? אתה מכיר מישהו שמחכה למות?
הוא ידע שאחרי שהוא ימות ייבנה בית המקדש, בזמנו לא ייבנה.
נו, אז אם זה ככה, זה כמו שהיית אומר שמשה רבינו חיכה למות כדי שיוכלו להיכנס לארץ. כי נגזר עליו לא להיכנס לארץ. אז כל יום משה רבינו עמד בתפילת מנחה. ריבונו של עולם, כן. אם אפשר להקדים קצת את השעה, כדי שעם ישראל ייכנס לארץ. מה זה? זה לא שיטה. אולי הקדוש ברוך הוא, והוא רחום יכפר עוון, ולא ישחית. ובאמת, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת מתי זה. למה הקדוש ברוך הוא, למה דוד רצה לדעת מהקדוש ברוך הוא מתי זה? כדי לדעת מה להספיק. הוא רצה לדעת מה להספיק. צריך, יש לו תוכנית רב שנתית לדוד המלך. אז הוא רוצה לדעת מה להספיק. מה עומד על הפרק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא יכול לגלות, אין דבר כזה. לא מגלים לאדם את יומו. זה לא טוב. כי אז הוא נלחץ. לא. אבל ודאי שמה זה חיכה למות. חיכה למות. הוא חיכה לבנות. לא חיכה למות. הוא חיכה לבנות. הוא רצה לבנות. דוד המלך הוא איש שבונה, הוא עסוק בלבנות, לבנות את המלכות, לבנות את האומה, לכבוש את ארץ ישראל, לחסל את כל הרשעים שמפריעים. כן.
הרב אומר בהקדמה למשנה שאין ראוי לקחת ללמוד מנביא הלכות. אם אתה רוצה
מה זאת אומרת? אבל נביא, אסור לנביא לפסוק הלכה על פי נבואה. זה הכוונה. אם יבוא נביא ושואלים, האם מותר להשתמש במקרר בשבת? בא נביא אומר, כן רבותיי, אתמול בלילה היה לי חזון נבואי. ראיתי מקרר נפתח ונסגר. טוב. אנחנו מקווים שזה הזיות, כי אם אתה עומד בזה שאתה רוצה לפסוק הלכה על פי נבואה, אנחנו חייבים להרוג אותך. כי לא פוסקים הלכה על פי נבואה. זה הכוונה. אבל זה שנביא רואה בנבואתו מצבים עתידיים, זה כל התפקיד של הנביא. הנביא ירמיה אומר לבני דורו, הולך להיות חורבן. סליחה? כן, הולך להיות חורבן. אתם לא חוזרים בתשובה, יהיה חורבן. אתם לא מתקנים את מעשיכם, אתם תמצאו לגלות. ודאי. זה הכוונה. הכוונה שנביא, הוא לא יכול להיות על תקן של פוסק הנביא. כמובן שהוא יכול להיות על תקן של פוסק כפוסק. הרי כל נביא היה ראש ישיבה. זה ברור. נביא זה לא משרה. ממה אתה מתפרנס? מנבואה. מה המשרה שלך? יש לי משרה וחצי בענייני נבואה. זה לא עובד ככה. נביא הוא תלמיד חכם עצום. הוא ראש ישיבה. הוא גדול החכמים. אבל כשהוא פוסק הלכה, הוא צריך לפסוק על פי הכללים.
אבל זה פה עם דל של החלה של הנביאי שקר גם? שאולי אם הם יפסקו, אז הם יכולים...
גם נביא אמת שפוסק הלכה על פי הנבואה, הוא חייב מיתה. נביא שקר יכול להיות גם תלמיד חכם, ואוי ואבוי לתלמיד חכם שהוא מחליט להיות נביא שקר. אז הוא חייב מדין נביא שקר. אבל נביא שקר זה לא מצד ההלכה, זה מצד הנבואה. הוא מנבא דברים שלא מתקיימים. אומרים לו, תנבא משהו טוב, מחר יהיה שלג. מחר יהיה שלג. טוב, נחכה מחר. נו, מה מחר? אין שלג. אז אתה חייב מיתה, כי אתה נביא שקר. אמרת שיש שלג. אם הוא אומר, תחזית מזג האוויר, מחר שלג. עוד לא הורגים אנשים בתחזית מזג האוויר, שאומרים שמחר יש שלג ולא יש שלג. כי הוא לא אומר שזה נבואה. הוא אומר, אני על פי הנתונים שבידי. אבל נביא, שום דבר לא יכול ליפול לארצה ממה שהוא אמר. כי זה דבר השם. אצל דבר השם אין פספוס. אז זה שני דברים שונים, נביא שקר ונביא שרוצה לפסוק הלכה על פי נבואה. אין דבר כזה. הלכה פוסקים על פי שולחן ערוך. מה? למה נביא לא יכול לפסוק הלכה מנבואה? אתה יש לך סברה? יופי.
אם נביא מביא הלכות מריבונו של עולם,
זאת
אומרת שהתורה לא ירדה שלמה.
יפה מאוד. יותר מזה, בוודאי, לא בשמיים לא בשמיים, זה העיקרון. על זה היו ויכוחים עצומים בין החכמים. רבי יהושע, רבי אליעזר, ורבי יהושע לא ויתר. הביאו, רבי אליעזר הביא את כל הסימנים מן השמיים, שהוא צודק. אמר לו רבי יהושע, אז מה? מה זה ודאי אז מה? אני מראה לך שהכל. הקירות של בית המדרש התרילו ליפול. אמר, תיזהר, אז הכל ייפול. אמר רבי יהושע, אז מה? לא בשמיים מי. אם אתה אומר שאפשר לפסוק הלכה על פי נבואה, אתה יודע מה יקרה? שיום אחד נביא אחד יקום ויגיד, יש לי הלכה חדשה. מה יש? לא ארץ ישראל, אמריקה. אבל כתוב בתנ"ך ארץ ישראל, אבל אני נביא. זה לא כמו הוראת שעה. הוראת שעה זה דבר זמני. זה נביא יכול לבוא לומר, שלמה המלך אמר, חנוכת בית המקדש אוכלים ביום הכיפורים. סליחה? כן. הוראת שעה זה מותר. אבל לא שיום הכיפורים נמחק מן התורה. אבל אם אתה טוען שנביא יכול לפסוק הלכה על פי נבואה, אז הוא יכול להגיד, נכון, בהר סיני שמענו חצי, עכשיו אני מביא לכם חצי שני. החצי השני מבטל את החצי הראשון. שמעת פעם? לא שמעת? על החצי השני שמבטל את החצי הראשון? נו, זה הנוצרים. מה הם אומרים הנוצרים? שהחצי השני מבטל את החצי הראשון. איך קוראים לחצי הראשון? הברית הישנה. איך קוראים לחצי השני? הברית החדשה. אומרים, אבל זה בעיה, כי הברית החדשה מבטלת כל מה שבברית הישנה. נכון? זה נביא. על זה אנחנו אומרים שנביא חייב מיתה. קיבלנו כבר את כל התורה מן השמיים, מה אתה מספר? מה, קיבלתם מן השמיים דין שעון שבת ודין מקרר? כן, ודאי, קיבלנו. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה לזוגות, זוגות לתנאים, תנאים למוראים, המוראים לסבוראים, סבוראים לגאונים, גאונים לראשונים, ראשונים לאחרונים, אחרונים לאחרונה, אחרונים, אחר האחרונים, הרב שגיע בימים ההם. ודאי שקיבלנו את הכל מהר סיני, מה זאת אומרת? אתה לא תחדש שום דבר. אתה יכול להגיד הוראת שעה לעניין מיוחד מאוד, זמנית, רגעית, דבר משתנה. ומיד חוזר להיות כמות שהוא. שנה לאחר מכן, יום כיפור. כן? לא. נביא יכול לומר שהוא קיבל גילוי מן השמיים, שעכשיו צריך ברגע הזה לנהוג אחרת. למשל, אליהו הנביא הקריב קורבנות בהר הכרמל. אבל אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. זה איסור חמור מאוד. מי שמקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש חייב כרת. אמר אליהו הנביא, נכון, לרגע הזה כדי להחזיר את העם בתשובה. בדרך כלל, נכון, זה אסור. זה הכוונה. נביא יכול לומר, כמו ששלמה המלך, נתתי דוגמה קודמת, שהוא אמר לאכול ביום הכיפורים. מי שאוכל ביום הכיפורים חייב כרת. אמר שלמה המלך, נכון, לא בזמן חנוכת בית המקדש. שנה הבאה, אוי ובוי מי שיאכל. היום, השנה, לא. אני נביא. אז זה בטח, אם הוא מוחזק כנביא. זה נקרא הוראת שעה. יש דבר כזה. אז זה יוצא דופן. טוב, למה כל זה אנחנו מדברים עכשיו? כי הנביא עמוס אמר שבימי חבלי משיח, צרות רודפת צרה, ולפיכך אמר, כן? הוא אמר שאין שם מנוחה כלל, ולפיכך אמר, כאשר ינוס האיש מפני ארי, ופגעו הדוב, ושמח ידו אל הקיר, ונשכו נחש, וכל צרה היא אפילו יותר גרועה מן הצרה הקודמת, והדוב הוא יותר רע מן הארי. כן? זה מה שאומר הנביא עמוס. תברח מן הארי, יבוא הדוב. ודוב, הנה הוא מביא הוכחה. כשדוד המלך דוד אמר לשאול שהוא מוכן לצאת להילחם בגוליית, אמר לו שאול, מי אתה? מי אמר שאתה תצליח? אולי יהיה פה חילול השם, שאתה לא תצליח להרוג אותו. אמר, לא, 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 יש לי סימן. מה סימן? פעם הייתי רואה, וכששמרתי על הצון, גם את הארי, גם את הדוב, היכה עבדך. כשאתה אומר גם, מה אתה בא לומר? לרבות, לא רק הארי, אלא אפילו הדוב היכה עבדך. גם את הארי, גם את הדוב. לשון גם, יש בו תוספת. והנחש עוד יותר רע ומזיק. זאת אומרת, זה מה שהנביא עמוס מגלה. יבוא, תבוא צרה, קוראים לזה ארי. אתה אומר, נו, וזהו, מקסימום, לא, אחר כך יבוא הדוב. עוד יותר גרוע. נו, ואחרי הדוב? אחרי הדוב יבוא בסוף הדבר הכי מסוכן. למה? כי הנחש הוא ערמומי. הוא נראה כזה רדום. אתה בכלל לא שם לב אליו. לכן מה אומר הנביא? אומר הנביא, ושמח ידו אל הקיר. כלומר, האדם, הוא בא לנוח קצת. הוא הצליח להימלט מן הארי, הוא הצליח להימלט מן הדוב, הוא מגיע, כולו מתנשף לביתו. וואי, את לא יודעת מה שקרה, מה? הצלחתי לברוח. שם את ידו על הקיר, ופתאום מן החור יוצא ראש קטן כזה, כן? הנחש. כשהוא בטוח שהוא הגיע למנוחה ולנחלה לביתו, מאיזה חור בקיר, מבצבץ הנחש, מוכן להקיש. זה בדיוק הכי מסוכן. זה כשאתה בטוח שזהו, אתה יכול כבר להירגע, זהו, שחסר, זהו, גמרנו, הסתדרנו, ברחתי, ברחתי מכל דבר. אז זה הנביא ככה מתאר את מה שיהיה באחרית הימים. עם ישראל עובר מדבר לדבר, הוא מצליח להתמודד עם הארי, הוא חושב שבזה הוא כבר עבר את העיקר, אומרים לו, חכה, יבוא הדוב. גומר עם הדוב, שם את ידו אל הקיר כדי להירגע ולנוח, ואז בא הכי מסוכן. אחד שנראה כזה רדום, שאתה בכלל לא חושב עליו, פתאום יוצא, מקיש, והוא ארסי מאוד. הוא מסוכן ביותר. כן.
למה בעצם הדוב יותר? רואים שזה באמת בא לרבות, וגם אז מבינים שהדוב יותר.
אתה שואל בטבע הדוב. אתה שואל בטבע הדוב. מה בטבע הדוב? מה שמיוחד זה האריה הוא מסוכן. האריה מסוכן כשהוא רעב, וכשהוא מרגיש שמישהו מנסה למנוע ממנו לאכול את הטרף שלו. זאת אומרת, אריה הוא לא תוקף סתם. הוא מבחינתו, תן לי לאכול. אחרי שאני גומר שלושה כבשים, ארוחת בוקר, מבחינתי אין לי בעיה איתך. זה האריה. הדוב, לא. הדוב, גם אם הוא שבע, אם הוא חושב שאתה נכנס לטריטוריה שלו, הוא יתקוף אותך. זה ידוע ביערות באירופה, לפני 100-200 שנה, הסכנה העיקרית זה היה הדובים. זה היה סכנה נוראה. אנשים היו נטרפים ביער, על שמאל ועל ימין, על ידי דובים. כי הדוב הוא חיבוק דוב. אתה רואה את הדוב, הוא נראה כזה חמוד. כן, זה חמוד, זה נחמד כזה. בוא לשחק עם הדובי. כן. והוא יכול לתקוף אדם, הוא יכול לתקוף, יש כל מיני סוגים, אבל זה לא קשור לזה שהוא רעב או לא רעב. אם הוא חושב שפלשת לתוך הטריטוריה שלו, היער זה הטריטוריה שלי. אם נכנסת לטריטוריה שלי, חבל עליך. למה בכלל באת לפה? טוב, אז זה עדיין לא נחש. כי נחש הוא מזיק סתם. לא סתם מזיק, מקיש. יש לו ערס בתוך הפה. והוא עובד לפי השיטה שכל דבר בעולם יש לו תפקיד. אז אם יש ערס, אז צריך להשתמש בו. אז יש מה סתם? מה סתם קיבלתי ערס? זה כמו הנחש והאדם וחווה. כן? למה יש נחש בעולם? וכדי להכשיל אנשים. זאת אומרת, זה התפקיד. והוא קיבל את התפקיד הזה. הוא ממלא, אז זה עוד יותר מסוכן. זה הוא בכלל לא צריך סיבות. הנחש, כדי להקיש את האדם ולהזיק לו, הוא לא צריך סיבות. זה הוא בעצמו מזיק. לכן, אדם בשבת מותר להרוג נחש שחסי. הוא לא צריך לבדוק. מה הכוונות שלך, אדון נחש? יש לך כוונות להקיש, לא להקיש? אתה יודע, שבת, זה חילול שבת. לא, 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 אין. זה לא, לא שואלים את הכוונות של הנחש הארסי, כי הוא מזיק. אז יוצא שהולכים מדחי אל דחי, מן אריה לדוב, מדוב לנחש. וזה יהיה דומה בצרות של אחרית הימים. עד שחושבים שכבר מצאו פתרון לבעיה אחת, כבר אומרים לך שהבעיה הבאה היא פי כמה וכמה יותר חמורה מן הבעיה שחלפה. כן? פעם בצהל, היו צריכים לחשוב איך להתמודד עם טנקים. היום צוחקים. מי דיבר? איזה שר דיבר היום או... אני חושב היום או אתמול. היום. אתמול הוא דיבר. כן, הוא אמר. הרי הוא היה שר ביטחון. הוא אמר, נקודת הפתיחה של המלחמה הבאה, 10,000 טילים ברגע ראשון. סליחה, אמור שני? כן, זה מזה נקודת הפתיחה. ברגע הראשון. אחר כך זה... זה וזה וזה. ככה מתחילים. זה ככה נקודת הפתיחה. אתם מבינים איפה אתה עומד בכלל? כשפעם, מלחמת ששת הימים, איך נתמודד? מה אתה מתמודד? בסדר, אז תוך שעה חיסלו את כל החיל האוויר של האויב. הבעיה היום, שאתה אפילו יודע איפה הם נמצאים. זה סיפור. כמובן, הקדוש ברוך הוא ודאי ייתן לנו את כל התשובות ואת כל המענה, כי בהר ציון תהיה פלטה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, וישמור, כי לא יעזוב, כי לא יתוש השם עמו, ונחתו לא יעזוב. אבל זה באמת, זה כבר נראה אתגרים כאלה, שלעומת הרמטכ"ל, כשהוא בכך מקנה כל יום, הוא אומר, איזה כיף היה להם רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, ורמטכ"ל מלחמת יום כיפורים. איזה כיף. איזה עבודה קלה הייתה לו, לעומת מה שלי יש היום על הראש. אני מקנה בהם. כן, נכון, צודק. יש לו אתגרים אחרים היום. וזה עדיין לא פשוט. אז זה מה ש... אז לכן, בעצם אומר המהר"ל, זה יהיה מה שיהיה באחרית הימים. באחרית הימים, עד שנגיע למנוחה ולנחלה, יהיה זמן של לא שקט ולא שלווה, אלא הרבה שינויים שמתחייבים מתקופת המעבר. טוב, בעזרת השם, נעבור את זה בשלום.